לך, צללת לי את ה... את ה... שיש לי, כן? יש אחד, יש שתי מקורות או מקור אחד?
יש פה סמך דלת
ומנדל. סמך דלת? לא, צריכים את מובב. יש עוד מובב? כן. אני יש, בסדר. זה קצת שונה ממה שדיברנו עד עכשיו, דיברנו על האספרגוס. אני רוצה לחזור לזה, אבל יש פה משהו שהוא קצת קשור לזה, אבל הוא גם קשור קצת ללג בעומר. זאת אומרת, קשור לסוגיה שאנחנו עסוקים בה, אבל גם קצת ללג בעומר, אבל זה דרך רחל ולאה. הנושא פה זה החטא של ראובן, כן, שהוא קשור ליחסים בין רחל ובין לאה. אז קודם כל יש דבר אחד שהוא עקרוני מאוד, וזה שאת יעקב היה קצת הסתובב, זאת אומרת הוא חשב שתהיה לו אישה אחת כמו לשתי אבות שלפניו, כן, ובמקום זה יצא לו ארבע נשים. עכשיו, זה מופיע בצורה כזאת שבעצם זה קשור לקלקול שיש בעולם. זאת אומרת, יעקב, יעקב הוא בן האבות, הוא אבא הכי קרוב אלינו. זאת אומרת, גם אברהם וגם יצחק עם דמויות כביכול, נגיד ככה אוטופיות, לא מילה אוטופית, לא כך מילה טובה, אבל דמויות יוצאות דופן, גם אברהם וגם יצחק, או אפילו יצחק אולי אפילו עוד יותר. יעקב בן האבות הוא הכי קרוב אלינו, כן? הוא אבא של השבטים, עם ישראל נקרא על שמו, כי הוא אבא המיוחד שלנו. וזה שיצאנו ארבע נשים, זה ככה ראיתי את זה בכמה ספרים, זה בעצם חלק מהקלקול שיש בעולם. אם אנחנו ננסה להגדיר את הקלקול הזה, אז הקלקול הזה הוא קשור הייתי מנסה להגדיר אותו, הוא קשור לזה שיש כאילו פער בין החיים, נקרא את זה ככה, המסעים, לבין החיים הפנימיים, העליונים של האדם. זאת אומרת, יש סתירה כזאת, יש לנו שאיפות וגעגועים ולכל מיני דברים שלמים, אבל בפועל החיים לא תמיד הולכים במקומות האלה, ויש סתירה גדולה בין שני הדברים. אז זה כאילו עושה חילוק בין שני מושגים ידועים, כן, שנקרא ביטוי כזה, אלמא דתקסיא ואלמא דתגליא, כן, עולם של סוד ועולם של עולם גלוי, נכון? למה, מה זה החילוק? אז החילוק הזה הוא בין, כאילו יש עולם סודי של שאיפות, גגועים, של איזושהי שלמות עתידית שאומרה להתגלות, ויש עולם גלוי. זה יכול, אלמא דתקסיא, אלמא דתגליא. יש עוד דבר אחד מעניין, כן, הגמרא, זאת אומרת, כך הגמרא מספרת, שהיה ויכוח בין התנאים, האם התורה תשתכח מעם ישראל או לא תשתכח מעם ישראל. אז היו תנאים שאמרו שהיא תשתכח. אחד התוצאות של הגלות זה שהתורה נשכחת. רשב"י אומר שהיא לא נשכחת, אלא כאילו הוא הולך באותו צורה כמו פה, שבעצם יש פער בין העולם הפנימי לעולם החיצוני. אז יכול להיות שתמיד היה, אבל בגלות הפער הזה הוא מאוד מאוד חריף. זאת אומרת, בגלות העם ישראל כל כך נכנס לשגרה קשה, יומיומית, מעיקה ואפורה, ואולי אפילו רעה, נכון, של רדיפות והשפלות, אבל גם כשלא, נכון, ככה גם דל דמות של הלכה וזהו, וכל דמות הפנימיים בעצם נעלמו ו... בכל מקרה רואים שהקרע הזה שיש בין העולם הפנימי והשאיפות שלו לבין העולם הגלוי, א', זה אופי של העולם שלנו, אבל ככל שאנחנו יותר בגלות, אז ואז אותי יותר קשה. יותר קשה ויותר מסובכת. זהו, זה באופן כללי הנושא פה. היחסים בין שתי המימדים אל הפנים והחוץ. עכשיו, אצל האנשים של יעקב, זה החילוק היה בין רחל ובין לאה. נכון, רחל היא יותר מבטאת את את הבפועל של המציאות. נקרא לזה ככה, ולאה יותר את העולמות הפנימיים, מה שנקרא את עולם הסוד. אז גם מתבטא ביחסים של יעקב כלפי שתיהן, אבל זה גם, טוב, זהו. עכשיו אני קורא את זה פה בפנים, במילים של הרב, איך הוא מתאר את זה. מה שברור דבר אחד, וזה שההווה הוא לא כל כך, הוא צריך להסביר אותו. את הסוד יותר מובן, לפחות לי יותר מובן, יותר כאילו, יותר את השלמות, את העתיד. וההווה הוא יותר בעייתי. שאנחנו חיים קשים, לפעמים חיים קשים, לפעמים גלות היא קשה, וגם כשאין גלות, חיים בפועל, זה לא ימות המשיח, זה לא תחיית המתים, היינו מצפים לימות המשיח, הם מצפים לתחיית המתים. בהווה הוא רחוק מאוד. אז זה צריך להבין איך זה קשור לרחל. אפשר להגיד שרחל, קשה להגיד, זאת אומרת אפשר, אבל זה קשה להגיד שרחל היא כאילו ההווה מובן הנמוך שלו. אז זהו, אז אני רוצה לדבר על היחסים בין שתיהם, וזה גם קשור לאספרגוס, בהמשך זה יתברר יותר. אז זהו, אז נראה את זה פה בפנים, בסדר? הפסקה הזו בעצם בנויה, לכם זה דף כזה צפוף, אז בעצם בנוי משלושה נושאים. יש פה כאילו כותרת, שמתחיל הרב מתאר כותרת, אחרי זה הוא מתאר מה הקדוש פה עשה, ואחר כך הוא יותר על מה יעקב חלם, מה הוא חשב. כן, זהו, אז קודם כל נקרא את הכותרת. הכותרת זה כמה משפטים. אני מדלג על הגמרא, הגמרא לא כך משנה כרגע. מה שחשוב זה שאיך הרב מתחיל, הוא אומר ככה, הווה ועתיד הם השני עמודים שעל פיהם ייבנה עושר הכלל והפרט, עושר הבית והאומה. זהו, אז קודם כל זאת כותרת מרכזית אצל הרב. מה זה אומר? אם היינו אומרים שהחלוקה היא בין הווה לבין עתיד, אז בין הווה לבין עתיד זה יותר קל. כמו שאמרנו, ההווה הוא בעייתי, ועתיד הוא כזה איזו מין שלמות אותי נפלאה, שתהיה לעתיד לבוא, נכון? תחיית המתים, מות המשיח, מות המשיח, תחיית המתים, משהו נפלא שיהיה לעתיד. וההווה הוא קשה, אבל המילים של הרב, זה חשוב לשים לב, הוא קורא לזה שני עמודים. שני עמודים זה כאילו שני יסודות, זה לא בוא נראה את המציאות בפועל ובוא את המציאות איכשהי בכוח, אלא יש פה שני עמודים. אני חושב שדבר שהמציאות בנויה כאילו שתי צורות, כל זה הפשט שני עמודים, שני דברים אידיאליים, זה לא אחד בדיעבד אחד לכתחילה. המציאות עכשיו היא בדיעבד והמציאות עתידה היא לכתחילה, לא, שני מימדים, זה נקרא עמודים, שני עמודים שעל פי מבנה עושר הכלל והפרט. הוא גם אומר פורש שזה בונה את העושר. איך אפשר לדבר על הווה בעייתי, איך אפשר לדבר על הווה בעייתי ולהגיד שזה עושר? אז זהו, אז לכן אומר, לדעתי הוא לא מדבר על הווה במובן הפשוט שלו, הווה במובן הפשוט של הסיבוכים שיש פה והבלגן שיש פה בהווה, אלא הוא מדבר על ההווה במובן כביכול אידיאלי ושלם. במובן אידיאלי ושלם יש משהו שלם דווקא יש דווקא משהו שלם בהווה ולא בעתיד. כן, אז זה לכן מכאן שבהווה יש משהו אידיאלי ולא רק יש משהו אידיאלי ולא רק בדיעבד, לכן הוא גם כבונה את העושר של ההווה, את העושר של הבית, של המשפחה, של הפרט והכלל, הבית והאומה. שוב, אם הוא בדיעבד, איזה עושר הוא בונה, היינו רוצים לברוח ממנו, או שהיינו לפחות אולי מתמודדים איתו, אבל לא היינו קוראים לזה עושר, אלא הוא מתכוון לומר שכן, שיש פה עושר. יש משהו בהווה שבלעדיו המציאות היא לא תהיה שלמה, היא לא תהיה מאושרת. אז הוא אומר ככה, כשהנהגה היא מושלמת, הוא מצוינת בכל חתחתים שבדרכים, זה קצת משפט, כל המשפטים פה אפשר לקרוא בכמה צורות. זאת אומרת, כמה צורות, אפשר להגיד זה ככה, זאת אומרת, אפשר לתאר את ההווה פה בצורה בעייתית. גם המשפט הזה, מה הוא אומר? הוא אומר ככה, כשהנהגה היא מושלמת, הוא מצוינת בכל חתחתים שבדרכים, אז יגלה ההווה בכל אורו. כן? יהיה גם הוא מדריך נאה אל העתיד, אל העתיד הנשגב ומשא ממנו. מה פשוט שהנהגה היא מושלמת מוצאת מכל חתחתים? תעשו לי שיש במשפט הזה כאילו ביקורת, לא? למה פשוט? אם המצב היה אידיאלי, אז זה היה ככה. אז באמת ההווה היה טוב. אבל המצב הוא לא אידיאלי. זאת אומרת, אם אדם, נגיד כך, אם אדם, נגיד, מסתכל על הזמן, מסתכל על החיים, הוא אומר, אני עכשיו, נגיד, אדם הוא בן 3, איך הוא יראה בגיל 30? איך הוא יראה בגיל 50, 60? אז אני יכול לבוא ולומר שמה פה? שכל שלב מוביל אותי לשלב שאחריו בצורה נכונה, בצורה טובה. אני יכול לצפות מה, איך זה ייראה. אני רואה איך הייתה נקודת ההתחלה, ואני יכול לצפות איך זה ייראה. אבל זה לא ככה. העולם בנוי כמו, העולם בנוי חתיכות חתיכות. זאת אומרת, איזשהו שלב מסוים, זה יכול ללכת לכיוון מסוים, פתאום יקבל זווית אחרת. אדומי רואה אחרת לגמרי. מכיוון ש... זו שאלה, האם ייתן לעולם להתנהג כמו שהוא, הוא יגיע לאיזשהו שלמות? או שהוא לא יגיע לשלמות. אז הוא אומר שבעצם הוא לא מגיע לשלמות. רואים את זה במילים. כשהנהגה היא מושלמת, הוא יוצא מכל החתכתים שבדרכים, אז יגלה הרבה בכל אורו. ויהיה גם הוא מדריך נאה אל העתיד הנשגב ונישא ממנו. כן? אבל זה לא ככה. מכיוון שההנהגה היא לא מושלמת. איפה יש הנהגה מושלמת? איפה יש הנהגה שמוצלת מכל החתכתים שבדרכים? וממשיך על, ברכי ההווה הנעים הטובים, המולאים ברכה ויושר, הם ראויים לנסות אותנו לעתיד הטוב המורגון. בסדר, אבל איפה יש עתיד כזה, איפה יש הווה כזה, איפה יש הווה נאה וטוב? כן, רק על ידי מכשולים ופרעות ירס היחס שבין ההווה והעתיד. בפרט וכן הכלל הם צריכים לדלג על רגשי ההווה ואין פנות להגיע לידם לא חיים עשויים. טוב, בסדר, אבל זה המציאות, לא? זאת אומרת, המציאות היא מכשולים ופרעות.
מה זה
ההנהגה
של
מי שלמה?
כאילו, זה
ההנהגה
של האדם?
טבע של העולם. לא, זה גם יכול, נגיד, בית כזה, די אחד כזה, בית כזה, ליטווה כזה, שכולם, מישהו נולד עכשיו ילד, הילד השני. אז כולם יודעים מה הולך להיות פה. באיזה חליפה, באיזה תלמוד תורה ילך, לאיזה ישבה קטנה הוא ילך, מי יהיה השידוך שלו, מה הוא יעשה כשהוא יהיה בין 20, מה הוא יעשה כשהוא יהיה בין 30. העולם מסודר, לא? העולם מסודר ומתוקן. אז אפשר להגיד שזה גם זה הכוונה, אבל אני חושב שהוא רוצה להגיד שזה לא קיים. הוא רוצה להגיד שככה, לדעתי זה הדבר יותר פשוט, שהוא בעצם בא לומר שזה לא ככה בכלל. וזה יכול להיות ככה, זה אולי... זה מה שהרב יגיד בהמשך, בחלק האחרון, שזה כאילו החלום של יעקב. החלום של יעקב זה ככה. אדם עזב בבוקר את הבית שלו, וסתם רוצה לחזור הבית, אבל הבית היא כמו שצריך, לא? הכל כמו שצריך. וזה לא ככה, אנחנו מכירים את העולם הזה, שאדם יכול לחזור הביתה, ולא למצוא את הבית, קיים, לא למצוא את הבית בכלל. בגלל שזאת שאלה, באמת, האם באמת אפשר לסמוך על ההווה? האם אפשר לסמוך על... ההווה הזה כרגע זה המצב כפי שאנחנו רואים אותו כרגע. אפשר לסמוך עליו שיוביל אותי לקראת מצב יותר טוב, יותר אידיאלי? על פניו לא. על פניו אי אפשר. ככה, לכן, האמת כאן, סתם, אישית, אני תמיד, איך שעכשיו אני מסביר את זה, כך תמיד הסברתי את זה. זאת אומרת שבעצם, בעצם יש פה רק הנהגה אחת ולא שתיים, זאת אומרת, הנהגה של העתיד ולא של ההווה. זאת אומרת, על ההווה אי אפשר לסמוך. אם היינו, כאילו מתרגמים את זה לאיזושהי נוסחה מתמטית, אז התשובה הייתה בסוף שלילית. זאת אומרת שאין פה, אם ייתן לעולם להתקדם כמו שהוא, מי אמר שיביא אותנו לראות המשיח? רוב הסיכוי שיביא אותנו לגיהנום, לחורבן. אם כדור הארץ מתחמם, איך מתקנים אותו? איך מטפלים בבעיה הזאת? זאת אומרת, האדם, כאילו הרב פה הוא לא אופטימי. מצד, נגיד כך, מצד ההווה, יש מה שנקרא בשפה של הקבלה עולם העשייה. עולם העשייה, אם ייתנו לו להתנהל כרגיל, הוא לא יתקן את עצמו. ככה הוא מתאר את זה באגרות שלו. הוא אומר שהעולם הזה הוא לא שלם, העולם הזה יש בו יסודות של חורבן, יש בו יסודות של הרס. וכיוון שככה, אז הוא לעולם לא יגיע לשלמות, הוא לעולם לא יגיע לתיקון. אלא אם כן מישהו יתערב בו ויתקן אותו וייתן לו להתנהל. אז שוב, רואים את זה במילים שלו, כשהנהגה היא מושלמת, הוא רוצה לכל החתכים שמדרכים. אז אם יש כזה מקום, לא יודע, משפחה פרטית או לא יודע איזה, אבל איפה אני מוצא? בכל מקום הוא מתנה את זה שהנהגה תהיה מושלמת, הוא רוצה לכל החתכים שמדרכים, אז יגלה הרבה בכל אורו. אז בית אפשר לסמוך על ההווה, אבל איפה אני יכול למצוא כזה דבר? כן, ואז גם ההווה יהיה מדריך נאה. מדריך נאה, הכוונה היא שבואו ניקח את הילד הזה בין השלוש, ואנחנו בטוחים שהוא יגיע בגיל 80 לגן עדן. למה? מכאן שזה בנוי ככה. אתה רואה את זה, אתה מסתכל ואתה מיד רואה לאיפה זה הולך להגיע. אפשר לכם גם להתייחס לחברה. אם זה חברה, אם זה מגזר מתוקן, כמו של כיפות הסוגות ולסתם, אז אתה רואה לאיפה זה יוביל. ואת הילד שגדל במשפחה כזאת, אתם יודעים לאיפה זה יוביל. אנחנו יודעים שבגיל 50 הוא יהיה אידיאליסט גדול, מתוקן מאוד, הכל כמו שצריך, מכיוון שיש פה מן הסלם הנהגה כמו שצריך. אבל המתימיסט, זה לא מה שהוא אומר. הוא אומר שאם זה היה ככה, אז באמת הייתי יכול לסמוך על ההווה. זהו.
אז למה
ההווה
הוא גם
עמוד,
כאילו,
זה נשמע? זהו, זה מה שאני
רוצה להגיד, אני מסכים איתך. בטקסט זה לא נראה.
לא, דווקא בטקסט זה כן נשמע. לא, במילים, כשהנהגה היא מושלמת, מוצאת כל אחד חתי, בסדר, והיא לא כזאת. אני מסכים איתך שזה קשה על הביטוי עמוד, ולכן זה לא כמו שאני מסביר אותו. אבל זה לא, אבל בכל מקרה, צריך, אמרת לכם, את העתיד אני יותר מבין, אני אישית חסיד של עמוד העתיד, כן, זה לא, אבל זה לא סוד, אבל בכל מקרה ההווה הוא לכאורה צריך להבין אותו. על זה אני רוצה לדבר, זאת אומרת, אבל בינתיים אני רוצה להשאיר את זה בתור שאלה. ברור דבר אחד, שהוא קורא לזה עמוד, ברור שהוא קורא לזה הנהגה, ברור שהוא רואה בזה דבר אידיאלי, ויש פה שתי הנהגות, יש פה שני עמודים. הראשון יותר מובן, לי יותר מובן, מכאן שהעתיד הוא שלם, הוא נפלא, וההווה הוא בעייתי. אז איזה מין הנהגה הזאת, במיוחד שהוא גם אמר, זאת אומרת, הרב שלט מאוד טוב בעברית שלו, וכשהוא אומר, כשהנהגה היא מושלמת, אז כאילו הוא מתנה את זה, אז יגלה, כשהנהגה היא מושלמת, אז יגלה. טוב, אני חושב שזה נשמע בעייתי. עכשיו, כך גם ראובן חשב. אז זה מה שאני עכשיו להסביר פה. זה היה העיקרון. שיש לנו פה שתי הנהגות, אחת, אם אנחנו רגע נעזור עכשיו את השפה הבעייתית שיש פה ונדבר, רק נסכם את זה, שהיא כביכול שתי הנהגות. הנהגה אחת אומרת, בוא נזרום כאילו בתהליך הטבעי. כן? ילד, זה כמו צמח שגדל. כמו צמח שגדל, יש לו את השלב שהוא גרעין, יש לו את השלב שהוא נובט, הוא לאט לאט מגדל את השורשים שלו, לאט לאט מגדל את העלי הקטן שלו, בסוף יכול להיות שהוא יהיה עץ ערז. בכל שלב יש לו את הזמן שלו, את האופי שלו. אם אנחנו ניתן לתהליך לקרות, אז הגרעין הקטן הזה בסוף יהיה עץ ארז ענק בגובה של 50 מטר. למה? מכאן שככה הטבע של המציאות, נכון? כל שלב מוביל לשלב שאחריו. זה נקרא עמוד ההווה. כן? זה נקרא עמוד ההווה. טוב, אז אם ככה זה שם, אז מה זה עמוד העתיד? עמוד העתיד, עמוד העתיד זה בעצם עמוד העתיד זה עולם אחר לגמרי. עמוד העתיד זה עולם כזה שאם אני אעשה לתאר אותו באופן אידיאלי, עכשיו תיארנו את העמוד ההווה באופן אידיאלי. אם נעזור רק אחד את המילים של הרב שקצת בעייתיות לדעתי, אבל אם אנחנו נתייחס לעמוד העתיד בצורה אידיאלית, אז עמוד העתיד זה בעצם דמות אחרת לגמרי. זה דמות כזאת שהיא חייבת תמיד לראות את העתיד לפני העיניים שלה. זאת אומרת, זה נכון שיש לי פה עכשיו איזה גרעין קטן. את הגרעין קטן נזרע אותו באדמה ועוד 5 שנים הוא יהיה עץ גדול. זה נכון. עוד 20 שנה, עוד 100 שנים, יהיה ענק. אבל, כן. אבל יש אופי אחר לגמרי. אופי כזה שאומר, טוב, אז אני רואה את הגרעין, אבל אני רוצה לראות את הסוף. וכל הזמן אני חייב לראות מול העיניים שלי את את העץ הארז השלם. הייתי אומר שזה בעצם ההגדרה של עמוד העתיד. כלומר, כביכול שני דמויות, דמות אחת שהיא צועדת מלמטה, כאילו עם הזמן, היא חי בתוך הזמן, בכל שלב. הנושא פה זה רחל, ניקח דוגמה של רחל, אז שהייתה בת חודש, הייתה נראית כמו רחל של חודש. כשהייתה בת 3, הייתה נראית כמו ילדה בת 3. כשהייתה בת 20, הייתה נראית כמו אישה בת 20. כשהייתה בת 30, הייתה כמו 30. כשהיא בת 300, בת 3,000, אז אם כך היא נראית. כל פעם, כל תקופה בונה את השלב הבא. כשהיא בת 3,000, אז היא חכמה מאוד, נבונה מאוד, כן, שעושר גדול. כן, אבל התהליך הוא מתפתח באופן הדרגתי ומתון. הביטוי פה זה הדרגה, הדרגה, המתינות, שכל שלב מוביל לשלב שחרם. אז מה זה עמוד העתיד? עמוד העתיד זה, שוב, מה זה דמות של עתיד? זה דמות של לאה. שהיא בעצם, כל זה נסוקה כאילו בתמונה השלמה. זאת אומרת, היא תמיד צריכה לראות את התמונה השלמה מול העיניים שלה. יש את המפורסמים, נכון, של אבא חטא, שהיא חשבה שהיא תיפול בידי עשיו. אז ככה, למה, איזה אבא מין הייתה של אבא תהיה קשורה לעשיו? זה בגלל ש כביכול עשיו, לא רק עשיו, זאת אומרת, זה מין דמויות כאלה שכביכול עסוקות תמיד בדברים השלמים. מה שמעניין אותם זה כביכול, אני אקח טיסה, מה שמעניין אותם טיסה זה כביכול פילוסופיה, שירה, דברים כאלה, וכביכול לאה היא דומה לו, אבל כן, זה שני דברים שונים, כן, טיסה ולאה היו שונים במהות שלהם, אבל בכל מקרה זה קצת מסביר אותה, זאת אומרת היא בעצם לא התעסקה עם כאילו עם ההווה, ההווה לא עניין אותה. יותר עניין אותה המצב האידיאלי, השלם, העתיד לבוא. זה נקרא עלמא דעתי, כן? עולם העתיד. אני לא יודע אם מה שהולך עכשיו זה נכון, אבל חשבתי זה תמיד זה כמו ההבדל בין איש מתעסק בטקטיקה, בין אדם שמתעסק באסטרטגיה. מי שמתעסק בטקטיקה יותר עסוק ביומיום, איך בונים את זה בפועל. מי שעסוק באסטרטגיה יותר עסוק בתמונה הכוללת, הוא תמיד צריך לראות את התמונה הכוללת מול העיניים שלו. כן? אז זהו, זה כאילו שני הצדדים. צד שמתפתח באופן הדרגתי, וצד בסדר, יכול להיות שהוא מתפתח באופן הדרגתי, אבל מה שמעניין אותו זה הסוף. הוא כל הזמן עסוק בסוף, הוא כל הזמן עסוק יש דוגמה אחת שם מביא אותה פה בהמשך, שמתן תורה, מתן תורה, אז יש כל יום, כשעם ישראל הגיע למדבר סיני, אז לפני שהוא הגיע, לפני מתן תורה, אז כל יום היה לו משהו. הייתה תוכנית של 6 ימים, מה עושים בכל יום. אז היום השני, לא משנה כרגע מה היה ביום הראשון, ביום השני, כדור שהוא יראה להם את הסוף, יראה להם את העתיד לבוא, איך יראה העולם בסוף. אז זה נתן להם המון כוח, נתן להם המון עוצמה, נתן להם המון יכולת. אתם יודעים, בשמחה, הדור הזה של מדבר היה מבנים של לאה. זה כך כתוב, שהיה נשמות של לאה. נשמות של לאה. זה דור כזה, כן, דור שזקוק לראות את הסוף. אז בכל מקרה, זה דמות של העתיד לבוא. דמות של העתיד לבוא היא דמות שזקוקה לראות את הסוף. היא זקוקה לראות, היא עסוקה תמיד באידיאל הסופי. אז שוב, המשוואה צריך את זה. אז יכול להיות שזה דמויות מיוחדות. אז לאה הייתה כזאת. בניגוד לרחל שהייתה, סתם, מילים שהיא, לא יודע אם זה נכון, כאילו יותר פרקטית, לא יודע אם זה נכון, בשביל להזכיר, כאילו יותר עסוקה בהווה, איך שהעובד צומח, לאה הייתה, שוב, זה מילים שהיא, לא יודע אם זה נכון, יותר חולמנים, יותר חלמה על העתיד, יותר, הייתה צריכה תמיד לראות את הסוף מול העיניים שלה. יותר עסוקה באידיאלים הסופיים. שוב, לא יודע אם זה נכון, בערך ככה. לכן, לאה הייתה אולי בחוץ, חיים עם הצון ולרחל. אלא יותר הייתה בפנים, כי עיניים של הרכות יותר, יותר... מה זה? איזה מתונים? יש כולים? אני לא יודע.
שמתעשים בעובד.
לא, אז קודם כל שדר, אז קודם כל זה לא נכון. אני לא יודע באיזה מקום, זאת אומרת, אני לא, אני חושב שיש את שני הצדדים. זה מה שהוא אומר פה, שיש פה שתי דמויות, והשלימות בנייה משתי הדמויות האלה.
כאילו להיות בן אדם שעסוק בעתיד, זה בעצם להיות בן אדם שלא מרוצה
מהעובד, שאתה מרוצה מהעובד. אתה לא יודע. זה סוג של אופי, כרגע זה סוג של אופי, כרגע זה סוג של שתי דמויות, דמות כזאת, ודמות כזאת, הרב אומר שיגלות עושר של הפרט ושל האומה, של הפרט, של הבית ושל האומה, שלוש מדרגות, צריך את שני הקדים, צריך גם צד כזה וגם צד כזה, יש ערך גם לזה וגם לזה. הנקודה היא, שוב, הנקודה היא שלגבי הדמות הראשונה, כאילו, סתם כאילו הפרקטית, נקרא זה ככה, אז יש פה שאלה שלדעתי קצת רואים אותה בלשון של הרב, שמי אמר שזה אפשרי? מי אמר שבכלל אפשרי? מי אמר שבכלל אפשר לתת למציאות לצמוח ולהיות בטוח שבסוף נגיע לסוף? אז אולי בעץ ערן זה נכון. אתה לוקח גריר שכזה בסוף יצמח לעץ ארז, ולא פתאום באמצע הוא יהיה חיטה, יחליט להיות דם העץ אחר, אשוח, לא, אלא לא, הוא יהיה ארז, כבר שזה ככה, אבל אצל בני אדם זה לא ככה. אצל בני אדם בתרבויות האנושיות זה לא ככה, בעצם אי אפשר לסמוך על ההווה, אי אפשר לסמוך על התהליכים הטבעיים, ושאדם, המציאות היא מקולקלת, היא בעייתית. קצת מרמז במילים שלו, ובהמשך זה קצת יהיה יותר חריף. אבל בכל מקרה, יש דמות שמתארת אותה, וזה הדמות של רחל. נדבר עליה בהמשך קצת יותר, בסדר? כרגע אני אשאיר את זה, בכוונה אני שואל את השאלה הזאת. דווקא הדמות של לאה, שהיא עסוקה במצב כאילו השלם והאידיאלי, המעניין הוא שדווקא ממנה יצאו כל הבנים שהנהיגו את עם ישראל. כלומר, לא רק זאת אומרת, יהודה, כן? אבל לא רק יהודה, אלא אחר כך גם לוי ו... הבנים שלה היו מיוחדים, שוב אני אומר את זה בעיקר יש פה איזה לקשות, קושה, מי אמר שזה היא הדמות הבעייתית, היא הדמות, ממנה יצאה הנהגה של עם ישראל, זאת אומרת משה רבנו בא ממנה, כן דוד המלך בא ממנה, אהרון בא ממנה, זאת אומרת הלווים בא ממנה, כלומר שבט יששכר בא ממנה, זאת אומרת יש ספרים שמתארים את הגדלות של, כן, נגיד המצד, הקהיש מצר, מדברים המון על הגדלות של הילדים, של ה... כבר... חוץ מהאווירה, סביב ישיבות הקו, אני לא יודע מי עובר דבר כזה. שההווה הוא כזה נחמד והעתיד הוא כזה בעייתי. אני לא יודע איפה יש כזה. רוב גדולי, זאת אומרת, רוב בניינה, אנחנו נקרים יהודים דרך אגב. אנחנו נכון בבניה של לאה, לא בבניה של רחל. לכאורה, לא בטוח. אנחנו נכון בכל שיהודה הוא הכי, כן, זאת אומרת, דווקא גם כמותית, אבל גם יכולת שאיכותית. השבטים היותר גדולים היו של לאה ולא של רחל. שוב, אני אומר את זה מצד נקודה שבעולם כמו שלנו אנחנו צריכים כל זמן להסתכל על העתיד בשביל סיבה אחת פשוטה, בשביל לדעת איך להוביל את ההווה. זאת אומרת, כשאנשים לא, כשההווה מקולקל, אז מאיפה אדם שואב את הכוח לתקן, מאיפה אדם שואב את הכוח להתמודד עם הדברים? אז יש את השיטה של הפסיכולוגיה ויש את השיטה של התורה, וזה על ידי הסתכלות בעולמות פנימיים. עולם פנימי תמיד ימושלם אפשר לתקן את המציאות המקולקלת והמעוותת. ובכלל זה פשוט. זה פשוט שבעל תשובה שהמציאות היא לא מתפקדת כמו שצריך, אז הוא צריך לשאוב יש גברה כזאת, נכון, שחכמי התורה שאלו את יהושע בן חנניה, איך זה שכשאדם אין לו ייחוס טוב, אז מה הוא צריך לעשות? אז אומר רבי שאול, אמרנו שהולך לייחוס יותר טוב. אז זה קשור לפה, זאת אומרת, אדם לא מצליח בחיים הפשוטים. אז מה הוא עושה? אז רבי שאול חיים אמרו, שהולך לייחוס גבוה יותר, הולך לייחוס גבוה יותר. זאת אומרת, כשהמצב קשה, לא מתחפרים בקושי. כשהמצב קשה, מסתכלים על העתיד. במצב קשה צריך לחלום וצריך להתעסק דברים גדולים, ואז אפשר למשוך מהמקומות האלה לא רק מלחמה אלא גם יכולת. אני לא מכיר דרך אחרת. זה נקרא בעל תשובה, זה נקרא מלף שחי בסוף שער א', הוא מדבר על זה, הוא מסביר איך מתקנים את מה קורה כשאדם הרוס, מה קורה שיש פה חורבן והכל חרב. מה שצריך לעשות זה למשוך אורות מהמקומות הכי גבוהים שיכול להיות, איפה שזה לא מקולקל. מהמקום הלא מקולקל, משם אנחנו מתנחמים. משם אנחנו לוקחים את הכוחות שלנו, משם אנחנו לוקחים את היכולות שלנו. אז לכאורה על פניו, שוב אנחנו חוזרים על זה, שהעתיד הוא הנחמה האמיתית שלנו. אנחנו ככה גם בנויים, אנחנו מדברים, אנחנו חולמים כל זה לראות המשיח. המצב האהובי הוא לא טוב, ואנחנו חולמים לראות המשיח. בכל כך, זה שתי הדמויות. יש את הדמויות, יש ערך גם, ככה אומר הרב, יש ערך גם לדמות הזאת, גם לדמות הזאת, כשלדמות של ההווה, הרב, ככה אני מרגיש, הרב שם איזשהו תנאי. אם זה ככה, אם זה לא ככה, לא טוב לסמוך על ההווה. איך אפשר לסמוך על ההווה? ההווה הוא מקולקל עליו. איך אפשר לסמוך עליו? אז זה לדבר, בסוף נחזור לנקודה הזאת. בגלל שאני מסכים שהרב רואה בעמוד ההווה, הוא רואה ערך עצום גם כן. לא רק בעתיד. עתיד ודאי שהוא מופלא. ודאי שצריך לשאוב אלו כוח עידוד והדרכות ויכולות. משם זה בא. אף כל אחר זה לא בא. אבל גם להווה יש ערך, אבל הוא לא פשוט. לא פשוט. זאת אומרת, ככה אני חושב. אני חושב ש... אי אפשר לסמוך על ההווה. אדם לא יכול לסמוך על הרגשות שלו. אדם לא יכול לסמוך תמיד על הטבע שלו. לפעמים כן, אבל הרבה פעמים גם לא. אז איך אפשר לסמוך על המקום הזה? אנחנו יודעים שהוא בעייתי. אנחנו יודעים שהוא מסובך. אז זהו, אז זה החלק, זאת הכותרת. עכשיו אומר הרב כך, אומר הרב, הרוח העצור בראש, בקור, בית יעקב, נתן לנו אלה שני הדרכים הכלליים. זאת אומרת, הוא אומר פורס, זאת אומרת, שבראש, ראש כמובן, זאת אומרת, הראש של יעקב, של בית יעקב, זה שני הדברים. אנחנו אחוזים בשני המימדים, ולא רק בימד אחד. בין אם זה ההווה, בין אם זה עתיד. כאילו, הרוח העצור בראש, מקור בית יעקב, תנו אלה שני הדרכים הכלליים. כן, שני הדרכים. אומנם לא נפצר גם מהם איזה הפעלה. זאת אומרת, אני רוצה להגיד שהיה פה, יש מתח גדול בין שתי הצדדים האלה. אחד יקלט בשנה, יש גם שנאה אולי, קנאה ושנאה בין שתי, בין, כן, אחד ודאי קלטה בשנייה. אולי לא יוצא גם אם איזה הפעלה, ככל יעלה עולמנו, שעדיין עולם שלמי מילואר. כן, זאת אומרת, נכון, בפועל יש פה בעיה. בפועל המציאות היא לא שלמה, ויש מתח בין המיודים. יש פה, יש פה עכשיו מהלך ארוך מאוד של הרב, כל פרק חמישי הזה, פה, זה המון דפים, מדברים על המתח הזה. כל הזמן אני מתאר פה חטאים וכישלונות של אנשים שלא ידעו, כן. יש דבר אחד שהוא פשוט, נכון? כשיש חולשות וכישלונות, בדרך כלל זה כשאנשים מוכשרים. זאת אומרת, כל הדמויות שמתארות פה, ראובן, דוד, שלמה, יש פה עוד, המלך ישעיהו, יאשיהו, המלך, לא המלך שם, גם חזקיהו, אבל כמה איתו, המלך ישעיהו, אז כל החטאים, כל הדמויות האלה, הם כולם היו מוכשרים מאוד. ודווקא בגלל כישרונות הם לא הצליחו לשלוט על, כן, יושיעו, הם לא הצליחו לשלוט על הכוחות האלה. תמיד זה ככה, נכון? אדם שאין לו כישרון או משהו, והוא נכשל, אנחנו לא בעליו בטענות. באים טענות פה לאנשים שיש להם את הכישרון הזה. אז גם פה, ראובן היה אדם שהיה צריך לדעת איך להשתלב בין שני המיועדים האלה. והוא לא עשה את זה כמו שצריך. כל האחרים פה, יש פה שמואל ויש פה אלי. אבל בכל כך זה תמיד סביב המתח של, 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 סביב המתח בין שתי המימדים, בין המימד המעשי ובין המימד העליון, המחשבתי, הרוחני, לא יודע, החלום של העתיד. לכן זה משמע שיש פה הפעלה, יש פה אי הבנה, אי סדר. ככל ענייני עולמנו שעדיין אינם שלמים ממנו. הוא אומר כך, בעניין הדעד, בעניין בית לעולם, לדורות ולאומה, הוא יכול גם כן להיות מושש עם כל מרחק חיותו על יסוד המהיר של הווה. תראה, הרב חוזר זה פורש אותם, שהבניין של העולם בנוי על ההווה. זאת אומרת, הזמן הוא הזמן, והתהליכים הטבעיים הם בוודאי אלוקיים. בוודאי אלוקיים. והעולם בנוי עליהם, זאת אומרת, יש זמן, אי אפשר לבלבל בין תקופות. אי אפשר לקחת ילד בן 3 ולהתנהג איתו כמו אדם בן 30. אי אפשר לקחת אדם בן 40 ולהתייחס אליו כמו ילד בן 17-15. כל שלב, יש לו את התקופה שלו, וכל שלב מוביל לשלב שמאחריו. לכן הוא אומר פה, בעניין הדעת, בעניין בית לעולם, לדורות ולומר, הוא נכון גם כן להיות מאושר, שכמובן כאן בנוי. עם כל מרחק חיזיונו על יסוד המהיר של הווה, הרואה לפניו את יושרו וטובו גם כן בגלוי. ולא חשבונות רבים, בתואר הטבע ועוצם ההרגשות הישרות הנבואות מנפש חיה, קדושה ושלמה. וברכן התגלמה התעודה הזאת, אותה מצב אבינו יעקב ראשונה, ואהבה, על פי אוצר הצפון של פניו נגלה בנפשה. גם פולדר דרך אגב ילדי שואלים את הבעיה. שיעקב ראה בה את הדבר הזה, אבל הוא אומר, המילים, הרב אמר, מה זה עם כל מרחק חזיינו? כן. היסוד המילים של ההווה רואה לפניו את יושרו וטובו גם כן בגלוי. משמע שזה לא כל כך פשוט. נכון, יעקב ראה את זה. יעקב, כאילו בעצם יוצא שיעקב רצה שזה יהיה ככה. כן, מה זה גם ביטוי? הוא נכון גם כן להיות מאושש. כן, זאת אומרת, נכון, יש צד כזה שאני צריך לסמוך על הטבע. יש צד כזה שאני צריך לסמוך על ההווה, על החיים. אם כל מרחק חיזיון, כמה שזה נראה לי כרגע, לא, זה לא נראה לי כרגע נכון, בכל זה צריך לסמוך על זה. כן, בלא חשבונות רבים. קודם כל אומר שמרחל נתגלמה התעודה הזאת. אותה מצב אבינו יעקב ראשונה, מהווה, על פי אוצר הצפון, גם כי מה זה אוצר הצפון שלפניו נגדה מנפשה? אמרו, רואים את זה או לא רואים את זה? רואים את זה או לא רואים את זה? יעקב ראה אותה, כן? יעקב ראה את הפנים שלה. יעקב ראה את, את מה שהיא כאילו מייצגת. לא, נכון שהחל הייתה כזאת, כן, פשוט, אבל, אבל המציאות לא הייתה כזאת. אבל בכל זאת, ככה יעקב ראה. נכון? הוא ראה שיש פה איזה, איזה דבר מופלא, שמה שמעמיד את, ה, את הכל על ההווה, מעמיד את הכל על הטבע, שאפשר לתת לטבע כאילו לזרום, והוא יגיע, הוא יגיע למטרה שלו. זה לא צריך לדאוג. נכון, זה מה שאומר פה. הוא אומר פה, זה עולם הגלוי, היה לפי דעו, גם כי הנושא של עולם הכמוס. זאת אומרת, הוא בעצם בא לומר, אני לא דואג, אני לא דואג. זאת אומרת, בסופו של דבר, אם אנחנו נלך באופן טבעי, אז בסופו של דבר, עוד 50 שנה, יכול להיות עוד 500 שנה, יכול להיות אפילו עוד 3,000 שנה. כל הפנים יצא לו, דרך ההווה הכל יצא לו פה. דרך, שוב, ניתן לחיים לזרום, ניתן לחיים להתקדם, ניתן לחיים ללכת, ובסוף עוד חמש, עוד לא יודע, 3,000 שנה, התמונה תהיה שלמה. נכון, אז עכשיו, זה, עכשיו הוא ילד קטן, עכשיו הוא תינוק, אבל כשהוא יהיה גדול, אנחנו נראה לאיפה זה יגיע, נכון? זה מה שהוא רוצה לומר פה. זה העולם הגלוי, היה לפי דעו גם כנושא של עולם הכמוס. בסופו של דבר, הפנים, לא, הטבע, יוביל אותנו למצב השלם. כן, נושא של עולם הכמוס והמכוסה של עתיד החוק. שמה יתעסק בעתיד? ייתן לדברים להיות, ייתן לדברים להופיע. וכשזה יופיע, זה יופיע. כשזה יתגלה, זה יתגלה. אנחנו, שוב פעם, יכול להיות שיש תקופה שאנחנו בגלות, אבל בסופו של דבר, אם אתה משיח, תהיו. אז מה צריך לדאוג? זה יהיה. נחכה בסבלנות, וזה יהיה. אבל תראו את המשפט הבא. אם כך היה מצב העולם, אם כך היינו גם אנו רואים שהעושר המכוסה והחוק יהיה בדרך ישרה, בין מעיק וצרה, מופיע מעושר הקרוב הגלוי, אולי היה נשאר כך. אבל זה לא ככה. זאת אומרת, המציאות היא לא כזאת. המציאות היא שאי אפשר לסמוך על ההווה, אי אפשר לסמוך על הטבע. והעולם בנוי בצורה של קטעים. הוא לא רציף, אין רצף. זה כמו אדם שרואה מדרגות לפניו, איזה שביל שהולך על ההר. יש כזה דבר, פעם הייתי בצבא, אז יש כזה מכשיר שמסתכלים על תמונות, על תמונות מתצלום אוויר. אז שמו לנו תמונה לפנינו, שמו תמונה לפנינו, ושאלו איך, אם רוצים, אם אפשר, אם רוצים להגיע, ראו איזה שביל, איזה כפר, וצריך להגיע להר. אז אם אפשר להגיע מהשביל אל ההר, אי אפשר להגיע מהכפר לחשביל על ההר. אז במבט רגיל רואים שאפשר. אבל יש כזה מכשיר כזה שאתה מסתכל דרכו, שזה תמונות שנעשות בצורה תלת מדיד, אז אתה מסתכל דרך המכשיר הזה, פתאום אתה רואה שזה אי אפשר, שיש באיזשהו שלב יש פשוט תהום בין תמונה דוי מדיד אתה לא רואה את זה, בתמונה תלת מדיד אתה לא רואה את זה. פשוט צריך רגיל את המוח לראות את זה, זה מכשיר כזה שיותר בונה, מעצב את זה. ואז פתאום אתה רואה שיש תהום, שזה אין רצף. זה בעצם מה שהוא רוצה לומר. בסדר, זה נראה בצורה שטחית שזה אפשרי. אבל הוא אומר את זה פורש. אם כך היה מצב העולם, אז זה בסדר. זאת אומרת, יכול להיות שהחל כדמות פרטית הייתה כזאת, וזה מה שיעקב ראה בה. ראה בה דמות של צדיקה, כזאת, צדקת כזאת, מושלמת, ש... הדברים יקרו, נכון, הדברים יקרו בנחת, בסופו של דבר כל הכרוס יצא לפועל. אבל הוא אומר, אם ככה היינו גם אנו רואים, בסדר, אז היא נשאיר אותה בצד, ואם אנחנו היינו רואים ככה, אז כן, שאו שהמכוסה והרחוק כבדרך ישרה, בין מעיק וצרה, כאילו, הוא מין עולם של ליטווקים, כאילו, כן, תן לזה להיות, והכל יהיה כמו שצריך. במעיק מצב, מופיע באושר הקרוב הגלוי, אולי היה נשאר כך, אולי, אבל זה לא ככה. אבל לא ככה הייתה הצעת השם. עכשיו, יש פה דבר מעניין. הוא לא אומר, טוב, לא ככה המציאות. בפועל, יש טרגדיה, מה שנקרא, יש טרגדיה. והטרגדיה היא, אתם יודעים, אצל היוונים יש טרגדיות, זאת אומרת, זה נראה יפה, זה נראה נחמד, בסופו של דבר הגורל תמיד מתחזר. אז אפשר להגיד שזה מה שהוא אומר, אבל הוא לא אומר את זה. הוא אומר שזה הצעת השם. הצד השם הוא מתכוון לומר שזה, זאת השגחה של הקדוש ברוך הוא. בעצם הקדוש הוא לא רצה שזה יהיה ככה. זה משמעות, אבל לא כך הייתה הצד השם הנפלאה והרוממה. כלומר, העולם, הקדוש הוא ברא את העולם לא בצורה ישרה, נקרא זה. הוא לא ברא את העולם בצורה רציפה. הוא לא ברא את העולם בצורה ישרה, לא בצורה רציפה. אבל לא כך הייתה הצד השם הנפלאה והרוממה. בכמות היה עולם המחוסה הרחוק, עתודה, פה גם מכניס את לאה. שהקדוש הוא חשב אחרת, יעקב חשב שהוא התחתן עם רחל, והקדוש הוא הכניס לו את לאה. אבל זה לא רק הצד הפרטי של לאה מול רחל, זה שתי התפיסות עולם האלו. יש פה שתי תפיסות עולם. אחת שיעקב חשב שהיא אמיתית, אבל הקדוש הוא חשב אחרת. זה הצד השם הייתה, זה לא המציאות בפועל, כאילו, טוב, יש איזה משהו אוטופי כזה, והמציאות בפועל היא לא כזאת. לא. הוא רוצה להגיד שהצד השם הנפלאה, כאילו יש איזה משהו מיוחד דווקא בעולם הזה של השברים. כאילו שהיה יכול לברוא את עולם אחרת. כאילו שהיה יכול לברוא את עולם בצורה מסודרת. והוא לא ברא את עולם בצורה מסודרת. אבל לא כך הייתה הצד השם נפלאה ורוממה, ולכן בכמות העולם המחוסה, הרחוק, התודעה של הקמת בית תורים לעם השם ולחלותו מותדה ללאה. ובאופן נעלם ומופלא, באורך אשר ההווה שלו לגמרי נסתם נעלם היה מיעקב. כן, יעקב אפילו לא ראה את זה. הוא לא אפילו לא מסוגל להבין את גודל, דיברנו זה פעם, שלאה הייתה, יעקב כאילו היה גדלה את כל, יעקב אפילו לא היה מסוגל להבין את כל המהלך הזה. איזה דבר נפלא יש דווקא, כאילו במילים שלי, בעולמות של שברים, בעולמות של, כן, של חוסר רצף. מה גדול בעולם כזה? מה מיוחד? על פניו זה נראה פשוט, לא? שבעולם שאין בו רצף, בעולם שהוא לא פשוט, אז צריך לחשוב הרבה. צריך לחשוב הרבה, צריך לחשוף הרבה כוחות של העתיד. זה עולם של, בסופו של דבר מי שמנהיג את העולם זה כמו שפעם, זה דוד המלך, אנשים בעלי תשובה. אנשים שיודעים להתמודד עם, כאילו, עם אין, לחיות בתוך הסערה. העולם הוא עולם של שערות, הוא לא עולם פשוט, כזה מה שומע הרב. שהצד השם הייתה אחרת, היא לא הסכימה ליעקב. היא לא הסכימה ליעקב, אלא העולם בנוי בצורה של, של כן, שיש בו משברים, משברים בנויים במהות שלו. הסיבה לזה, זה שדווקא דרך הדברים האלו מתגלים דברים הרבה יותר גדולים. כן, ככה הוא כותב בכמה מקומות שאור ששבור ומתקנים אותו הוא הרבה יותר גדול מאור פשוט. כן, מכיוון שאור שהוא שבור ובונים אותו הוא אור שבו האדם הוא שותף ליצירה האלוקית. איפה שיש שברים והאדם שותף לזה, אז הוא בעצם, שותף לקדוש ברוך הוא. שותף לקדוש, כן, ומתגלה בו צד... אם היצירה הייתה מושלמת, אז באמת אפשר היה לסמוך על המציאות. אבל אז לאדם, לא היה מה לעשות פה. הוא רק להיות ככה, לזרום עם המציאות. אבל העולם הוא לא שלם, בעצם כדי שבני אדם ישלים אותו. זה מצווה שהוא, זה הצעת השם הנפלא, לכן זה כל כך נפלא. בגלל שיש פה איזשהו דבר שיוצא לפועל דווקא על ידי תשובה. דווקא על ידי דברים פורסמים. הקדוש מראה את העולם והעולם לא עבד. עד שהוא הוסיף את יסוד התשובה, והתשובה בעצם, ועל ידי זה העולם עומד. אז זה מה שבעצם הוא אמר. זאת אומרת שהיתרון בדבר הזה שאנחנו יכולים להיות דומים לקדוש ברוך הוא. אנחנו הולכים להיות, ליצור כמוהו. אנחנו, כן, העולם, יש כזה משפט ידוע ומפורסם, שבני אדם מתביישים, נכון? קדוש לא רוצה להיטיב איתו בלי בושה, אבל לצערה ולהיטיב זה בהסבר יותר פנימי. זאת אומרת שזה, קדוש, כן, אנחנו דומים לקדוש ברוך הוא, כמו שהוא הוא יוצר, ככה הוא כותב, אנחנו בני אל חי. כמו שהוא יוצר, אז גם אנחנו יוצרים. לכן העולם לא שלם, לכן העולם לא מתוקן. זהו, עד פה, לא, עד פה זה היה, אמרנו יש את הכותרת שיש פה שני עמודים, אחרי זה יש פה את המהלך הזה, שבעצם כאילו יעקב רצה דבר אחד, עכשיו יכול להיות שרחל הייתה כזאת, יכול להיות שרחל הייתה כזאת שהטבע, היא נהייתה זורמת עם הטבע שבה, הייתה מגיעה למקומות הכי גדולים שיכול להיות. אבל שוב פעם, רחל לא מייצגת פה את עצמה, היא מייצגת פה דרך. בדרך זה לא הלך, זה לא כל כך הלך. זאת אומרת, בדרך זה לא כל כך התקדם. ודווקא השיטה שלה הייתה יותר מוצלחת. השיטה שלה יותר מוצלחת, למרות שיעקב לא ראה את הגודל שיש בתוך הדבר הזה. זהו, אבל עד פה זה מהלך אחד. עכשיו, רב אומר דבר נוסף. כל מה שרציתי להגיד, זה היה קשור בעיקר בשביל הדבר, בשביל השלב הבא. כאילו שתי הקדמות, מה שהיה פה עד עכשיו זה היה הקדמה. הוא אומר ככה, מכל מקום, בעולם ההווה, לא הושלך מיסודו הכלל הגדול, שהשאיפה ראויה להיות לדי עד. מכל מקום בעולם ההווה, לא הושלך מיסודו הכלל הגדול, שהשאיפה ראויה להיות לדי עד, שיהיה הווה מהיר ומזהיר גם הוא. וממנו מעורב יושעו ייקח לו עתיד את גודלו וזורחו. בכל זאת, הוא רוצה להגיד שזהו, שזה לא כך פשוט מה שאמרנו. מכיוון שזה לא שעמוד, כאילו שיטת ההווה נכשלה. בפועל רואים שעל עם ישראל שתי, כאילו יעקב יהיו שתי נשים, זאת אומרת, היה פה שתי הנהגות ולא הנהגה אחת. ולכן, קודם כל, עולם ההווה לא הושלך, כן, לא, זה לא שזה נכשל לגמרי, להפך. רחל הייתה, לא רק זה, רחל הייתה עקרת הבית, עוד נקודה חשובה. זה לא רק זה שהשיטה הזאת של יעקב לא נכשל, שמה שיעקב חלם זה לא נכשל, להפך, היא הייתה עקרת הבית. וגם בניה, וזה הדבר שהכי מוזר פה, שגם לדעתי, גם בניה שלאה מודיעים בדבר, כרחל ולאה שבנו, כרחל וכלאה שבנו שתיהם, למרות שיש מקומות שרב מקדים את, סתם, יש מקומות שרב מפורש מקדים את לאה לרחל. כאילו, לוקח את הפסוק הזה והופך את הסדר. אבל טוב, תגידי, זה דבר של בועז, של כל זקני יהודה, לבועז. כרחל ולאה שבנו שתיהם בית ישראל. הקדימו רחל ללאה. עכשיו, למה? מצד, לא מצד ההווה, תראו מה שאומר פה, לא מצד איך שהמציאות כרגע, שוב אני בצורה פשוטה, לא מצד איך שזה כרגע, הוא מפורש מצד היושר העליון. זאת אומרת, הם הבינו שמצד היושר העליון שהופיע באורו של יעקב, כך היה הדבר הנכון. זאת אומרת, מצד כאילו האידיאל של עם ישראל, אז יודע שאנחנו רוצים להגיע למצב כזה שהטבע מתוקן. אין שום סיבה שאדם לא יוכל לסמוך על הטבע שלו, ועל הרגשות שלו, ועל התחושות שלו. בדיוק כמו שהגרעין של הארז, אנחנו יודעים שבסוף יהפך לארז, למרות שעכשיו הוא נראה עדין כזה, כמו, בדיוק כמו גרעין של חיטה. וכשהצמח מתחיל לצמוח, בקלות אפשר לתלוש אותו ולהרוס אותו, אבל בסופו שלו זה יהפך לארז. אז בדיוק כמו שבצומח זה ככה, גם בחיים זה צריך להיות ככה. יש משהו מקולקל במצב הנוכחי, נכון? ויש משהו אמיתי ואידיאלי דווקא בדבר הזה שההווה כן יוביל אותנו לעתיד. אז לכן אומר פה שמצד היושר העליון של יעקב, ודאי שהם הבינו שזאת המטרה. נגיע למצב שאנחנו לא נצטרך כאילו להושיע את ההווה על ידי העתיד. זאת אומרת, יהיה ערך גם להווה, יהיה ערך גם לעתיד. כל אחד, זה כמו שהתחלנו בהתחלה, זה שתי דמויות שונות. וכל אחד כביכול תלוי לפי אופי שלו. למה צריך שאחד יעזור לשני? למה צריך שאחד כביכול... כן. לכן הם הבינו, הם הזכירו שכאילו המטרה האידיאלית היא שרחל כאילו תהיה עקרת הבית. נכון, זה משהו, והגדימו רחל אליה, אבל מצד היושר העליון שהופיע בראש יעקב, כך היה הדבר נכון. וזה החלום של יעקב. והם הסכימו לזה שזה החלום. כל מה שההווה הוא יותר מזוקק, עוד פעם תשימו את המילים פה, שרואים ש... זה לא פשוט בכלל להסתמך על ההווה. זה שיעקב חלם על זה, שיעקב רצה זה, שהוא היה אדם ישר, הוא היה אדם תמים טהור. אז ככה גם רחל ולאה היו, ככה אולי גם הבנים שלו היו. אז לכן שם זה באמת ככה צריך להיות. אבל שוב, אם אנחנו באים לתאר את העולם, בעולם זה לא ככה, מציאות זה לא ככה. וכל מה שעובר, אז אלא מתי, לכן אומר, כל מה שעובר יותר מזוקק מצד רמות מעלתו של האדם, כך הוא יותר ראוי שבעצמו יהיה הבסיס של עתיד, נכון? הטבע צריך להוביל אותם לעתיד. אבל תשימו, שוב פעם, רואים פה איזושהי התניה, לא שזה כל כך מובן מאליו. אנחנו נגיד לזה עוד מעט, זה די הקדמה למה שאני רוצה להגיד. ולא די, אומר כך, ולא די יסוד העיקרי של ההווה, זאת אומרת, הוא רוצה להגיד עכשיו, שלא רק רחל, ההבדל בין רחל לבין בלהה הייתה, שרחל הייתה כאילו הצד הטבע עצמו. אבל הוא רוצה להגיד שגם, הוא אומר פה גם החבותיו, מה זה החבותיו? החבותיו זה הנאות. יש, כן, כמו נגיד שמשון, שמשון היה עסוק ב... שמשון זה הדמות, נכון, זה השופט האידיאלי של בלהה, שיצא מבניה של בלהה. זאת אומרת שהוא היה נורא מוזר, לא? זאת אומרת, הוא היה אדם מוזר. בנורמות של היום, הוא אדם מאוד מוזר. כן, בנסה גם אז הוא היה, זאת אומרת, אבל העיקרון שלו היה, הוא נקרא, ככה אומר את הגבר, הוא נקרא שמשון, משון שמש. שהוא דומה מאוד לקדוש, ואנחנו חושבים שם, כן, היה בו אור מאוד, מאוד פנימי, מאוד עליון, בדם ובשמשון ובמילה. שמה שגם ההרחבות, גם הנאות, היום אנחנו מתייחסים להנאות כדבר שלילי, לא? אדם נהנתן. אדם נהנתן זה אדם בעייתי מאוד, אדם שמה שמוביל אותו זה הנאות. אבל באמת אין שום סיבה שבעומק של הדברים, שבשלמות של הדברים, כשהוא הקדוש הוא בראה את ההנאות האלו. יש מקום אחד שם כותב שהעונג, ההנאה, היא צריכה להיות ההכרעה הכי, הכי אמיתית שיכולה להיות. אם דבר גורם לי הנאה, כך נגדו, יש ברוחניות מחלוקות, אז כן, נגיד, בין החסות לבין תמידי הגע, סתם דוגמה למשל, זה לא בדיוק, אבל בערך, אני מביא את זה כדוגמה, אז ההנאה הרוחנית צריכה להיות המדד. ואת ההנאה, אין שום, זאת אומרת, לא רק השכל צריך להכריע, יש משהו כאילו ראשוני יותר, קודם יותר, וזאת ההנאה. אז זה לא ככה היום. אבל היום, תינוק, כל דבר מכניס לפה, תואם, אבל אדם מבוגר כבר לא צריך, לא מתנהג ככה, אדם מבוגר צריך לחשוב מה שהוא עושה. אם הוא לא חושב, אז זה לא בסדר. אבל שוב פעם, האידיאל הוא, האידיאל של יעקב היה, שלא, שאדם יכול להסתמך על ההנאה שלו, להגיד לו אם זה טוב או לא טוב. אם הוא נהנה מזה, זה הוכחה שזה טוב. אם הוא לא נהנה, זה הוכחה שזה רע. היום אנחנו לא יכולים להגיד כזה משפט. יד קטן יכול, אולי זה גם צודק, משהו תמים. אבל אדם מבוגר שכבר יש לו חושות ויצרים, הוא כבר לא יכול להגיד כזה משפט. בכל מקרה, אצל יעקב זה ודאי היה אידיאל, שלא רק ההווה, ההווה כאן כאן הדברים הבסיסיים והאמיתיים, אלא גם הנאות. גם זה נקרא הרחבות. כל הכבוד זה הנאות. אני יכול לשבת על כיסא רגיל, אני יכול לשבת על כיסא של מלך. פשוט, כן? אז בשביל מה צריך את זה? בדרך כלל זה מזיק. לא, בחינת יעקב זה לא רק זה שזה לא מזיק, אלא ככה זה צריך להיות. זה נקרא הרחבות. כי גם כל הרחבותיו, כל יצרח ונלווה אליו, הכל יכוון להיות מוסד בעניין הדעת. כן, הכל יהיה בעצם דבר שיוביל אותי לקראת העתיד. כל המסעת השירים הוא כותב מפורש שאדם יותר גרוע מהבהמה. שהבהמה לעולם לא תטעה באוכל, על מה אפשר לסמוך אם האוכל הזה הוא בריא או לא בריא. על באדם אי אפשר לסמוך. כן, נכון? אדם לוקח את הדברים הטובים, הנעימים, אפילו שיודע מראש שזה נזק גדול, נכון? בכלל זאת אדם יותר גרוע מהחיה. כן, על החיה אני יכול לסמוך, על אדם אני לא יכול לסמוך. זה משמע, אבל עתיד לבוא, ודאי שזה היה האידיאל של יעקב. מלא הקו ולא דחיית הפסד, כן, הכל יקבע להיות מוסד בעניין הדעת, מלא הקו, בלי להיות זהיר, ולא דחיית הפסד בהקטנת ערך עתיד, העומד להיות הולך לגדול, הולך לשעה הזה. וההווה הזה גם כן רענן הוא באיש זה. עכשיו כל זה היה קשור לחלום של יעקב. בינתיים, אחר כך אני רוצה להגיד משהו שקצת שונה, אבל גם רענן הוא באישתר, בבחיר רעבות, המתמם את הסגולות כולן, עניין רבי ישראל. כן, יעקב ככה היה חי. יעקב היה חי צורה כזאת, שלא רק ההווה מוביל לקראת העתיד, אלא גם הנאות מובילות לקראת העתיד. ולא רק זה שהן לא מזיקות, אלא אפילו הבנות, אפילו יכולות להוביל אותן. כן, ממש מעדכם, כן. המלא חיים של קודש קודשים בכל גבר מילה. זה כאן קודש קודשים. שם טבע עצמו הוא קדוש. כפי הציון של העתיד המתעלה ברוב עלותיו. גם כל הנתפל עם ההווה, הרי הוא ברכו ומעלתו. אפילו הדברים הנמוכים, השפלים, גם הם בעצם חלק מהשלמות. כן, הוא אומר, חיי שם, חיי עולם לא התפרדו. כן, גם שפחת החל, בלהה, היא לקחה מקומה באמונה אחר מיטתה. במעלה הזו לא הייתה יכולה להתכנס בכל עוזה בלבד ראובן. זאת אומרת, ראובן בעצם היה, בעצם, כן, הוא לא ראה את גודל המעלה של מה שיעקב ראה. הוא כביכול היה יותר קרוב למה שהוא קורא לזה הצעת השם. זה לא שראובן היה טיפש. ראובן ראה את הצעת השם. יש פה כאילו מחלוקת, לא סתם מחלוקת בין שתי הנהגות אלוקיות. בין הצעת השם, שזאת ההשגחה האלוקית היותר גדולה, ומפורש, הנפלאה והרממה, ובין החלום של יעקב, כאילו מחלוקת פה בין הקדוש ובין יעקב, באיזה דרך צריך ללכת. לא, בשביל לא צריך לקלקל את ראובן. אתם יודעים שראובן, אחר כך בא מגלגול פעם נוספת, ואז הוא הופיע כמו, יכול להיות שהיה קמפר, אני לא יודע, אבל יש דמות מפורסמת מאוד, כתוב שזה היה ראובן, זה רבי אליעזר בן הורקנוס. ולעזר הגדול הוא היה הגלגול של ראובן. לא, רואים שהם היו דמויות, הוא היה דמות מיוחדת, לא היה סתם פרחח. אבל לא רק זה, הוא גם, נכון, הוא לא הסכים ליעקב. הוא הסכים ליעקב, אבל הוא הסכים לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, זה הצעת השם הנפלא. זאת אומרת, הוא, כן. יש פה כאילו מחלוקת בין הקדוש ברוך הוא ובין יעקב. בין הצעת השם, שהיא אומרת שצריך את לאה, ובין יעקב שחלם על רחל ואפילו על בלהה. שוב, צריך להזכיר זה כהנהגות של המציאות. זהו, אני לא משנה כרגע, סוף פה. זהו, עכשיו מה שרציתי להגיד, לחבר את זה ל... זהו, באמת כך, שתמיד הסברתי את זה בצורה מאוד קשה לרחל, זה אני מתרדס. זאת אומרת, על פניו זה נראה שהצד השם יותר גדולה מחלומות של יעקב. יש לזה הרבה הסבירים, יכול להסביר את זה, למה הצעת השם יותר גדולה. קודם כל, וסתם של הקדוש בזה יותר גדול מהחלומות של יעקב. אבל זהו, אבל מה שדווקא יצא לי השבוע שעבר להבין אולי שבעצם, כשזה באמת קשה פה, עמוד ההווה קשה פה, זאת אומרת, עמוד ההווה קשה פה, וכל ה... אז עכשיו, זה קשור גם קשור דרך כלל לרשב"י. שהוא לרשב"י, ורשב"י היה לו גם כן מחלוקת, לא מחלוקת, כאילו היו שתי דמויות מפורסמות, רשב"י ורבי יהודה בר אילאי. הסיפור מפורסם, נכון, שישבו ביניהם והתווכחו איך להתייחס לרומאים. עכשיו, שניהם היו תלמידים של רבי עקיבא, שניהם השתתפו במרד, שניהם היו קשורים אליו בכל נימי נפשם, והתווכחו ביניהם איך להתייחס לרומאים. נעזור לי עכשיו, היה שם עוד דמות אחד נוסף, זה רבי יוסי, נעזור לי את רבי יוסי. אבל שתי הדמויות עצמם, רבי יהודה ורשב"י, רבי יהודה אמר שכמה נעים מעשיה של הרומאים. כאילו הרומאים הביאו לעולם תרבות, הביאו לעולם תקשורת. עכשיו מדובר על קשרים, שווקים ומחיצאות. כלומר, הם בנו תקשורת, הם בנו, כן, קשרים, זה לחבר, נכון, זה ידע, שווקים, זה מקום שבו אתה אוסף את הידע ואתה מעביר מאחד לשני. בסוף יש גם את ה... נכון, זה קצת, עושה את זה קצת אחרת, אבל בסוף יש גם את החיים עצמם. כן, נכון, אז רבי יהודה אמר, תראו כמה זה נפלא. זאת אומרת, הוא היה בוורד, הוא אומר, טוב, עכשיו צריך להירגע, לעבוד וכן, זהו. רבי שמעון היה, אמר פתאום, הם מנוולים גדולים ואנחנו צריכים לחם בהם. זאת אומרת, הוא הסתכל לעולם הפנימי ולא על מעורר אנשים רעים. עכשיו, זה קשור לזהו. עכשיו, אני רוצה להגיד ש, שזה... עכשיו, ברור, גם שם הרב אומר דבר מעניין, אומר שביהודה בר אילאי נפח לראש המדברים. זאת אומרת, הוא דווקא היה... אפשר להסביר שהוא נפח לרב הראשי כזה ש... לא היה זה דולה תורה, זה קחו אותו. כן, אבל רב, השיקה רב מיטב כזה. אבל זה לא פשט, רב לא מסביר, רב מסביר זה שביהודה, גם יהודי, רבי יהודה בר אילאי היה אחד מגדולי התנאים. אז גם כמאוד דומה לפה, יש פה כאילו שתי הנהגות. אחת שמסתכלת על ההווה, ואחת שמסתכלת על החלומות, כאילו של עתיד, נקרא את זה ככה. כל הזוהר של רשב"י, היום יוצא פה, נכון, כך אומר, כך אתם, אב כותב, אב צידו כותב, אתם יודעים, זה שכל החזון של הגאולה, כאילו נגנז במערה, והיום יוצא, יוצא לאור. אז רשב"י גם, יש פה שתי דמיות מופלאות, אחת שחי את ההווה, ואיך שההווה יביא לעתיד, ואחת שחיה את ה... זהו. לא, רק כדי לקצר, אני רואה שצריך לסיים פה, רק דבר אחד, אני רוצה להגיד בזה, ש... זהו, רציתי כן להסביר, בצורה קצרה, איך עמוד ההווה שייך גם להיום. איך היה חלום של יעקב בפועל. איך באמת, למה זה עמוד בפני עצמו? שוב אומר, זה הנטייה שלי תמיד הייתה לכיוון של עמוד העתיד ולא עמוד ההווה, אבל מה שיצא לי, וזה קשור מאוד למה שאנחנו למדנו, או דיברנו על זה, על נכון זה שראינו את זה במקור השני, על זה שיש בעולם הזה, נכון, אכילה ושתייה, פרו ורבו, ומסחר, עכשיו, והמנועים שלהם הם שליליים. זאת אומרת, מה שמניע את ה... מה שמניע את ה... את ה... את... מה שמניע את ה... את האכילה ושתייה זה קנאה. מה שהכי מפריע לי, אבל זה מה שכתוב שם, שמה שמפריע את הפור ובור זה שנאה. ומה שהוביל את ה... בכל מסחר זה תחרות. אז זהו, ואז כתוב, הגמרא אומרת, אבל עתיד לבוא צדיקים, גם כן, עתיד לבוא זה קשור לרחל, נכון, לרחל ולאה, עתיד לבוא צדיקים יושבים ותורתם בראשם ונהנים מזיו השכינה. אז מה שחשבתי על זה, שבעצם, וזה אולי התפקיד של עמוד ההווה, זה בעצם התפקיד של כאילו כל רחל גם היום, בתור עקרת בית, זה בעצם, קודם כל אולי יכול לקחות את האוק, את ה... העוצמה של ה... של השלושת המנועים האלו, של קנאה, שנאה ותחרות, ולהפוך אותו ממשהו סתני, משהו רע, שזה בעצם מנהל אולי את העולם, למשהו עדין יותר, מה שנקרא כאילו יצערה, כאילו הרב עושה חילוק בין דבר סתני ליצערה. יש דברים שהם סתניים, זאת אומרת שזה עומק של רע, כמו נגיד העם הגרמני, העם הגרמני או ערבים, לא יודע, זה כוחות סתניים שמובילים אותם. יש כשזה מופיע בצורה הרבה יותר מודרנית, אז ככה מתאר את זה, זה כאילו חוסר הבנה, חוסר ידע. אז ככה גם אפשר להגיד שזה אולי מה שעמוד ההווה עושה. זה מה ש... זאת אומרת, גם אם נגיד שהחלום של יעקב כאילו אוטופי, אז לא נכון. יש צד שחלום של יעקב הוא אוטופי, אבל יש גם צד שהוא ממשי. והצד הממשי שלו זה שהחיים של עם ישראל בסופו של דבר הם אלוקיים. גם אם בפועל יש המון בעיות באמצע, ויש את כל השברים האלו, אבל בכל זאת, נקרא זה ככה, כאילו ההיסטוריה של עם ישראל היא מוחזקת על ידי השכינה, נכון? זאת אומרת, השכינה היא בעצם מה שהיא יוצרת, היא יוצא ככה הרב מסביר, זה סגולת ישראל נקרא, היא יוצרת את זה שלמרות שיש פה המון משברים, המון חושך, אבל המבנה הבסיסי הוא, כן, זה רבי יהודה בר אילאי, שלפי כמו שמדברים, זה כאילו המשך של רחל, בכל זאת החיים הם מתוקנים, נקרא זה ככה, זאת אומרת, הם לא סתניים, אין בהם עומקים של רע, יש... אולי משהו אחר אותה ידבר על זה, אבל זה לדעתי מה שעמוד ההווה עושה. עמוד ההווה כאילו יוצר איזשהו עולם נורמטיבי. עולם, זה קשור להלכה, זה קשור לגמרא, לנגלה של עם ישראל. זאת אומרת, זה עולם ש, לא דורש מחשבות עמוקות, הוא לא דורש התעמקות, אבל הוא חי את החיים בצורה כאילו אלוקית. כן? זאת אומרת, אדם שמקיים תורה ומצוות, אז הוא חי בתוך מסגרת של אלוקות, הוא חי בתוך מסגרת של, של כן? איזשהו מהלך היסטורי אלוקי. ככה עם ישראל חי את העולם, אנחנו חי את העולם כאיזשהו מהלך היסטורי אלוקי. כי אנחנו חיים בתוך, בתוך מרחב אלוקי. וזה מה שעמוד העבר זה עושה. זאת אומרת, וזה מה שלדעתי יצא, מה שאנחנו כותב פה על יעקב. זאת אומרת, יעקב לא רק חלם חלומות, אלא בפועל זה היה ככה. בפועל, כאילו ההיסטוריה של עם ישראל יש בה יסוד בריא ונורמלי וטבעי. ולא רק זה, אלא גם זאת ההנהגה כאילו העיקרית. לכן רבי יהודה בר אילאי הוא היה מנהיג בפועל של עם ישראל. מה שעמוד העתיד עושה, וזה קשור לכל המהלך הזה, זה שהקשיים, בגלל שהם לא, הם לא, הם לא סתמים, אלא הם רק קשיים, הם בעצם יוצרים תודעות עמוקות. מה שאמרנו קודם, שיש מחשקים ויש חוסר ישרות, כי המציאות היא לא ישרה מספיק, אז המכשולות וכישלונות יוצרים אצל האדם צורך להתעמק. לחפש פתרונות, ואז הוא צריך לנהוג את הכוח שלו דווקא מעתיד. וזה מה שרוצה להגיד פה לדעתי, שזה שני הדברים, צריך לעבוד בשתי הצערה, וזה זה כאילו היסוד שלו, שיש פה שני מהלכים ולא מהלך אחד. מהלך אחד הוא כאילו סגולי, אבל סגולה לא במובן של משהו אוטופי ורחוק, אלא סגולי במובן שזאת ההנהגה של עם ישראל הבסיסית והיסודית. היום זה מאוד בולט. אפשר להגיד על הציונות שהיא אלוקות. אפשר להגיד על מדינת ישראל זה דבר אלוקי. זה בגלל, שוב, זה בגלל שמה שמאיר פה זה הסגולה של עם ישראל. מה שמאיר פה זה האופי הטבעי של עם ישראל. וכל היסוד ההלכתי שקיום המצוות, הוא מלווה את היסוד הזה כל הזמן. אחר כך יש דבר אחר, וזה היסוד התבוני, התודעתי. והיסוד התבוני והתודעתי הוא קשור ל... הוא קשור להרבה פעמים למשברים. אדם, אדם שכאילו הכל פשוט לו, אז ואין לו משברים, אז הוא בדרך, אז הוא גם לא, הוא גם פחות, לדעתי הוא גם שטחי יותר. ודווקא המשברים והקשיים הגדולים יוצרים את הצורך להתבונן, להסתכל. כל בעל תשובה צריך, כך אומר הרב, בעל תשובה תמיד צריך להיות שקוע בהתבוננות. מכיוון שהוא כל זה צריך להתמודד עם, עם השברים שיש באישיות שלו. אז זהו, זה בעצם השילוב הזה שיש פה בין שני הצדדים, וזה גם קשור לשילוב בין רבי יהודה בר אילאי לבין רשב"י, שזה לא הנהגה אחת, שתי הנהגות, וכל אחד נותנת משהו אחר. הנהגה האהובית נותנת איזושהי מסגרת אלוקית לכל ההיסטוריה של עם ישראל, נקרא זה ככה, והנהגה של רשב"י, או הנהגה עתידית, או הנהגה שלה, יוצרת את העומקים, את התודעות, את ה... טוב, נו. איך זה קורה?